ערב טוב, נתחיל את השם. כתוב בפסוק, ציין במשפט טיפודה ושוכר בצדוקה במוסבר, ואנחנו מביא את זה בהרבה מאמרים, שציין במשפט זה עניין של לימוד התורה, שיש שני פדיעות, יש פדיעה על ידי משפט, זה פדיעה שעל ידי לימוד התורה, ושוכר בצדוקה זה על ידי צדוק ומעשה מצוות. אז פה זה הפדיעה שיהיה בעזרת השם, תחיל פה באמצע את העניין שעולים לתורה. עכשיו נדבר בעזרת השם, נתחיל לדבר בעניין לדיומו, כל השיעור יהיה מוקדש לעניין לדיומו, ונתחיל לדבר על עניינים שמשתייכים לזמן שנמצאים בו לדאבוננו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בעת צרה, שעם ישראל נמצא במלחמה, שבעזרת השם כולם יהיו בריאים ושלמים. אז בהמשך לזה מתעוררים והתעוררו כמה וכמה שאלות למעשה איך צריכים לנהוג. אני אישית ערב אחד היינו בארוחת ערב עם המשפחה, וכשאני גר אין ממ"ד בבית, יש מקלט למטה. באמצע ארוחת ערב הייתי צריך לרדת למקלט עם הילדים בארוחת ערב ונשאר שם 10 דקות. השאלה היא, כשחוזרים הביתה אחר כך, האם צריכים להגיד עוד פעם ברכות, לא צריכים להגיד עוד פעם ברכות, מה קורה כשחוזרים הביתה? היה לי שקש לשכן שהשבוע לא שבת, הוא עשה קידוש, הלך איתו ידיים, מיד כשהוא נטל ידיים פתאום היה אזעקה, אז היא ירד למטה על המקלט, אחר כך הוא שואל, צריך לעשות עוד פעם קידוש, לא צריך לעשות עוד פעם קידוש, מה צריכים לעשות? זה שאלות שדאבוננו למעשה קוראים וקראו, עזרת השם שלא יקראו עוד, ושבוע שעבר דיברתי עם כמה על זה, והם חשבו שזה עניין בהיפותטיקו, ברעיוני. אחר כך הוא חזר אליי ואומר לי שזה פשוט נוגע למעשה, פשוט לא ידעתי מה אני עושה עם קידוש. וחוץ מזה יש עוד שאלה, שזה בכלל, נתחיל בזה, כמה החיוב ללכת למקלט במקרים כאלה, מה התורה אומרת? אי אפשר להגיד משהו ברור 100%, אבל אפשר גם להביא הרבה כיוון לעזרת השם. נתחיל מזה. דבר ראשון, אדמו"ר הזקן כותב בהלכות שמירת הנפש, הגוף, שאסור לעבור תחת קיר נטוי או גשר רעוע, או להיכנס לחורבה, או ללך בשער מקום סכנה. הלכה בשולחן ערוך, חושי משפט שאדמו"ר הזקן, שללכת כשיש קיר, שיכול להיות שהקיר ייפול, סכנה, אסור ללכת שם. ללכת במקום סכנה זה דין בשולחן ערוך שאסור ללכת במקום סכנה. עכשיו, די פשוט, שאם היהודי נמצא ומסתובב במקום שיכול להיות שיפול שם טיל, זה מקום סכנה. אז בפשטוס, הדין הזה קשור למקרה שאחד להיות נמצא במקום, יש אזעקה, יכול להיות שנמצא ליפול שם טיל, אז יכול להיות שזה ודאי, בהחלט שזה מקום סכנה, אסור להיות שם, ללכת במקום מוגן. אבל יש קצת מה לדון, כי השאלה היא כמה אחוזי סכנה נקרא סכנה שבשביל זה אסור ליהודי להיות שם. כמה סכנה נקרא סכנה, לכן אתה לא יכול להיות שם. אחד יבוא, בוא נגיד את השאלה, יבוא ויגיד, יש, בשביל הילדים שלי יש זיק לתת. אם לא יודעים את החיסון, זה סכנה. אז יבוא לרב ויגיד, היום שבת, אני רק עכשיו לבית בפועל לעשות את החיסון. בסכנה, אם אני לא עושה חיסון, זה סכנה. אולי אפשר לחדר שבת לקחת את החיסון? אולי, כולנו לא היינו דבר כזה, זה מושפט. זה מובן שזו סכנה מדי רחוקה. אבל השאלה איך מסדרים את העניינים. אז מצד אחד יש גמרא, תראו ככה, יש גמרא מספר שבזמן הפייסים, היה להם זמנים מסוימים שאסור להדליק נרות. בזמן של החגים שלהם היה אסור להדליק נר. אז באו ושאלו את רב, בגמרא שאלו את רב, בגמרא מסכת שבת, שאלו אותו אם אחרי שהנר כבה, נר של מצווה, אחרי שכבה, האם מותר לטלטל אותו? כולנו יודעים שנר שדולק, נר שבת שדולק, זה מוקצה. אז הם שואלים בנו לרב ושואלים אותו אחרי שזה כבה, האם מותר לטלטל את הנר הזה? איך שואלים לרב? אז רב אומר, עונה להם ככה, שבאמת יש פה מחלוקת רבי שמעון ורב יהודה, שאנחנו פוסקים כמו רב יהודה שאסור, אבל פה זה ש"ס הדחק. ומה עם החז"ל המפורסם? כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בש"ס הדחק. אז זה ש"ס הדחק, אחרי שקבע הנר, מותר לטלטל אותו. כך פוסק, כך רב עונה להם. בא רבי עקיבא איגר, והוא שואל, לא מבין, זה סכנה, הגויים יבואו, ימצאו אותם עם הנרון, הקנדלריה הזאת, דולק, לא דולק, הם לא יודע מה יעשו להם, יגעו אותם רחמנא ליצלן. אז מה בכלל השאלה ששואלים את רב, הוא מבקשים להם ש"ס הדחק"? בוא נגיד פשוט, כוח נפש, צריכים להוציא את הדברים, לסדר את העניינים, איך הוא הולך לאיזה מקום רחוק? בא רבי עקיבא איגר ועונה, שפה זה לא סכנת נפשות ממש. למה לא? פה ודאי שמו את זה במקום, לא שמו את זה ברחוב, שמו את זה בבית, מקום משומר. היה להם שומר שדאג לראות אם לא יבוא. זה לא שזה היה בחוץ שכולנו יכולים לראות את זה כאן. ממילא הוא אומר שזה לא נקרא פיקוח נפש. זה אולי, 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 אולי. לכן רב היה צריך להגיד, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בש"ס. באותו רעיון, יש גם, בגמרא, במגן אברהם מביא את זה להלכה, אולי לא תלת, איך אומרים את זה, סממית, שממית, ויכול ליפול לתוך האוכל. ואם הוא נופל לתוך האוכל, אז יכול להיות שיכניס בתוך האוכל קצת סם, יכול להיות שמישהו יבוא ויאכול אותו. ויהיה סכנה. יכול להיות שימות רחמנא ליצלן. השאלה היא אם מותר להרוג את החיה הזאת בשבת. אבל איזה סכנה? בא מגן אברהם, מבוסס על הגמרא, הוא פוסק, לא, אסור להרוג אותו בשבת. אולי, למה? אולי יכניס קצת סם לתוך האוכל, ומתוך זה יכול להיות שיבוא יהודי ויאכל אותו וייכנס לסכנה. למה אסור לאכול אותו? למה אסור להרוג אותו? אז התשובה היא, כי פה זה אחד מיני אלה, זה לא סכנה מול עינינו. יכול להיות שיהיה מצב שיבוא לידי סכנה, אבל זה לא סכנה ברורה, לא עם סכנה. יכול להיות שזה ייכנס לאוכל, ואם זה ייכנס לאוכל אולי יכניס שם סם, יהיו לך אולי אחרי שיכניס סם יבוא יהודי ויאכל אותו. יש פה כמה אולי אולי אולי. אז מקרים כאלה לא אומרים שזה, לא אומרים שזה לא סכנה. אבל מה מאפיין שני המקרים שהבאנו עכשיו? שני המקרים האלו הם מקרים שאתה לא רואה את הסכנה מול העיניים. זה מתוך, אולי יכול להיות שיבוא גוי, אולי הוא יראה ואז אולי יהרגו את היהודים. אולי יכול להיות שיבוא זה ואולי יבוא זה ואולי יבוא, וייכנס הסממית לתוך האוכל ושם לסם ושם יאכלו את זה. זה רחוק, זה לא סכנה. אבל במקרה שרואים את הסכנה מול העיניים, אז זה נקרא בגדר כוח נפש. דוגמה לזה, יש דין בהלכות מילה שמוצצים אחרי שפורים מוצצים. למה מוצצים? לא חלק מהמצווה, אבל זה לצד סכנה. הרבה מלו ולא מצצו, יכול להיות רחמנא ליצלן, ושום דבר לא קורה להם. מכל מקום באו חז"ל ואמרו שמותר למצוץ, למרות שזה איסור, בשבת. וזה חלק מהמצווה, למצוץ בשבת. למה? כי יכול להיות אחד שמהמילה בלי המציצה יבוא לידי סכנה. פה גוזלים. פה זה סכנה שיכול, מזה יכול לבוא לידי סכנה את גוזלים, אומרים שחייבים למצוץ בשבת. דומה לזה, כשיש מקרה שיש לנו סכנה מול העיניים, אז מותר לך לשבת בשביל זה. אם בשפעם של נזרמן הוא כותב באחד מקומות שאיך באמת מודדים. אז הוא אומר שצריך לראות, מסתכל איך אנשים, איך אנשים מתייחסים לזה. לפעמים אנשים מתייחסים לזה בתור סכנה, לפעמים לא. שאלו אותו על מקשר, הוא דיבר על מקשר הזיקה, נתן לקחת זיקה בשבת. הוא אומר, נכון שיכול להיות יבוא לידי סכנה אחת שלא לוקח זיקה, אבל אף אחד לא חושב היום שזה סכנה ממשית מול העיניים שלו. לכן, זו לא נקרא סכנה. אבל במקרה שרואים את הסכנה מול העיניים, ואנשים מסתכלים על זה בתור סכנה, זה בהחלט מקרה שסכנה מותר לחלל בשביל, גם מותר לחלל בשביל זה שבת. לכן, לסכם את הנקודה הזאת, למעשה, מאוד מאוד כדאי, וכאילו זה גדר של כוח להשביקים, להיכנס למקווה. עכשיו, יש שאלה גם אם אחד בא למקווה, מותר לו לחלל שבת כדי להיכנס למקווה. יש מקלט, ויש איזה מנוע אותו, יש איזה קוד, צריך להכניס את הקוד, האם מותר להכניס את הקוד כדי להיכנס למקלט בשבת. אז פה, יש פה בעצם שני דברים. בזמן שאם אנחנו נמצאים במקום כמו פה באזור המרכז, שהסכנה זה לא כל הזמן, אז ממילא סתם לפתוח את זה לא יהיה מותר. ברגע שיש הזקה, וככה מחשבה שיש מספיק זמן ברגע שיש הצדקה לפתוח אותו, אז יהיה מותר לפתוח אותו. וזה מאוד דומה גם לדין, גם אם לפחד יבוא בעיתון, שזה לא ממש סכנה, מיעוט שאינו מצוי. אבל יש דין שילד נמצא מאחורי דלת נעול בשבת, מותר לשבור את הדלת כדי להוציא את הילד, למרות שאין שום סכנה. אבל זה גופה שנמצא בפחד, זה גופה בשבילו סכנה, שהוא נמצא במצב של פחד. לכן מותר בשבילו לשבור את הדלת. אותו דבר פה, אם אנשים יבואו מפלט והדלת יהיה נעול, אוי ובואי, מה יהיה הפחד? שמענו שיש יותר אנשים שנהגו לו עלינו מהריצה למקלט, מהתקף לב, מהפחד של האזעקה. אז אם המקלט יהיה נעול, יכול להיות רחמנא ליצלן. לכן יהיה מותר בשביל זה לחלל שבת לפתוח את ה... אבל כל זה, בדברים כאלו שזה לא פיקוח נפש ממש ישיר, אם אפשר לעשות את זה בשינוי, אז עדיף לעשות את זה בשינוי. כי זה לא פיקוח נפש מול עיניים. גם זה, כי זה קצת דחוק. זה בנוגע עצם השאלה אם מותר, מה נגמר גדר של כוח נפש. עכשיו השאלה היא מה קורה כשהזעקה קורה באמצע שנמצאים בתפילה והלכו למקלט, מה יהיה הדין. אז בזה בעצם יש כמה, נתעכב בכמה מקרים. כמובן יש הרבה הרבה יותר הלכתיים צריך, אבל נדבר כמה דברים שקרו. יש שאחד נמצא באמצע שמע, באמצע או ברכות קריאת שמע או נמצא באמצע שמע. אז בעצם הדין הוא בשולחנו שאם אחד עוצר באמצע שמע בגלל אונס, אז הדין הוא שצריך לראות אם הוא, העצייה שלו היה הכמות זמן שהוא לוקח להגיד את כל השמע. בוא נגיד שלוקח לו 5 דקות להגיד שמע. הוא ירד למקלט, צריך להישאר שם 10 דקות, אז הוא ירד שם יותר זמן ממה שלוקח להגיד את כל השמע. אז בעיקרון, אם הוא נמצא שם מצד אונס, היה דין שאסור, שהוא צריך להתחיל מראש, להתחיל שוב פעם. אלא מאי? זה מדובר רק באונס, שהוא נמצא, מה שקורה בגלל שהמקום שהוא נמצא שם לא נקי, או הוא במצב שהוא לא נקי. אז הוא צריך להתחיל מההתחלה. אבל אם האונס זה בגלל ליסטים, באו גנבים, לכן הוא בורח מהם, אני חושב שבאו טילים זה מאוד דומה לבאו ליסטים, לכן צריך לברוח, אז בזה יש מחלוקת. אם הוא צריך להתחיל מראש, הוא יכול אחר כך להמשיך מאיפה שהוא עצר. וזה יש מחלוקת. והאדמו"ר הזקן פוסק שבעניין קריאת שמע ללכת לכולם. זאת אומרת שהוא ממשיך מאיפה שהוא עצר. אמרנו שאחד נמצא באמצע ברכות קריאת שמע, באמצע שמע הוא עצר, הלך למקלט, התעכב שם 5 דקות, 7 דקות, הוא ממשיך מאיפה שהוא היה. אבל הדין לא ככה באחד שנמצא באמצע 18. באמצע 18, אם אחד עוצר, אז פה הדין אחרת. אז באמצע 18, אם הצייה שלו, גם מחמת אונס, זה היה הזמן שלוקח להגיד את כל ה-18 בשבילו, פה אחד שמתפלל בעריכוס מביע. כי לא, יש לו יותר זמן לכל השמה, לכל ה-18. אחד שמתפלל מהר, אז כזמן שלוקח לו להגיד את 18, זה הזמן שלו. אז הוא עצר, קריאת הלכלל, התעכב שם כמה דקות. צריך לעשות חשבון, כמה זמן לוקח לו להגיד 18. אם עבר כל הזמן שלוקח לו להגיד 18, הוא צריך עכשיו להתחיל מראש, מההתחלה. אם לקח לו פחות זמן, אז תדעו, תלוי איפה הוא נמצא. אם נמצא באחת מהברכות האמצעיות, הוא מתחיל בתחילת הברכה שהוא היה שם. איזה ברכה שהוא נמצא בתחילת אותו ברכה? אם הוא היה מאחד משלוש ראשונות או שלוש אחרונות, אז הבינו שהוא מתחיל את הסייר ההוא, שלוש בהתחלה, שלוש בסוף, הוא לא צריך, זה מה שהוא צריך לעשות. אבל בגלל שזה פחות זמן מאשר לוקח לא להגיד 18, הוא לא צריך לעשות, להגיד את כל 18 מראש. אבל אם זה היה כל זמן שלוקח לו, צריך להגיד את הכל מראש. יש כאלה שרוצים להגיד שאין להפסיק לפסוק, תפסק באמצע 18, אבל זה ברור שאחד נמצא במצב שמשהו שבלבל לו את הכוונה, נמצא במצב סכנה, ודאי שיכול לעצור 18. אדמו"ר הזקן אפילו כותב שאחד מתפלל ונמצא לידו סידור ומשהו על הספר הרצפה וזה מקביע לו, הוא אפשר לעצור, להרים את זה ולהמשיך 18. באיזה מקום לציין שיש אנשים שמתפללים ופתאום נדלק הפלאפון מתחיל לצלצל באמצע 18. באמצע כזה דבקו שהם לא שומעים את הפלאפון, אבל כל הבית כנסת כן שומעים. אז פה הדין הוא ברור שהם חייבים מיד לחבות את הפלאפון. זה לא, אין כזה, מקביע גם הכוונה שלו, כי כל הזמן חושב גם מה קורה שם, וגם הכוונה של החיים. פה הדין ברור שצריך לעצור ולהפסיק את הפלאפון. זה כשנגידי נמצא באמצע תפילה. עכשיו יש גם, כמו שהתחלנו בתחילת השיעור, יהודי נמצא באמצע הסעודה. אז מה הדין? אז יהודי נמצא באמצע הסעודה, הוא יוצא מהסעודה. אז עכשיו הוא רוצה להמשיך לאכול או בחדר ליד, בוא נגיד הוא נמצא בחדר, בחדר ליד, או הוא רוצה לרדת למקלט. אז פה הדין יהיה קצת שונה. דבר ראשון, בנוגע ברכות צריך לעשות חילוק. יש דברים שהברכה שלהם זה שהכל או העץ, או האדמה. והעץ, אני מתכוון לא לפירות העץ ישראל. יש דברים שהם העץ, מזונות, וגם למעט זה גם דברים שהברכה שלהם זה המועצים. עכשיו, אחד נמצא באמצע השתייה, או משהו שהכל, האדם או העץ, שלוש פירות של שתיו חובר העץ ישראל, והוא עוצר באמצע הסעודה שלו, ויוצא מהחדר, בעיקרון הוא עכשיו צריך להגיד ברכה חדשה גם בחדר החדש שהוא מגיע לשם או גם כשהוא יחזור לחדר שהוא התחיל שם. אלא מאי? היום הרבנים אומרים, הבסטים אומרים שהיום הבית של בן אדם הוא מתכוון לכל הבית. אנשים לא נמצאים במצב שהם קובעים ממש. בהתחלה כשעושים את הברכה הראש שלהם הוא שהם הסתובבו בכל הבית עם התפוח ביד ועם כל הבית עם הקפה ביד. לכן היום לא אומרים שלא צריכים להגיד עוד ברכה כשמסתובבים בתוך הבית. אבל כשיוצאים מהבית ואוכלים למקום שלא רואים את המקום שעשו, התחילו לאכול שם קודם, אז הדין ברור שצריכים להגיד שוב פעם ברכה, גם שהכל, גם העץ, כשיוצאים למקום חדש. ומילא, אבל כשאחד נמצא באמצע הסעודה או מועצי וגם למעשה, גם מזונות וברכות ופירות שקובעים עליהם טעונים ברכה אחרונה, אז פה כשהוא יוצא הוא יכול להמשיך לסמוך על הברכה הראשונה גם כשהוא חוזר למקומו הראשון. מילא, אחד נמצא בתוך הבית ויש אזעקה, הוא יורד למקלט, אם יש לו חדר ממד, יש לו חדר בתוך הבית, אז היום בוודאי הכוונה שלו היא שתמיד יכול להיות שהוא יצטרך ללכת לשם באמצע הסעודה. אז פה ודאי הדין הוא שהוא לא צריך להגיד עוד ברכה, גם כשהוא הולך, גם כשהוא חוזר. אבל אם אין לו ממד בתוך הבית, הוא יוצא למרחב מוגן, הוא יורד מהבית, יוצא לאכול בכלל. אז פה במקרה כזה הוא צריך עכשיו להיות מה הוא אכל קודם. אם הוא אכל משהו של מזונות, העץ או ברכת המזון, אז פה הוא לא אומר ברכה חדשה. גם כשהוא הולך למקום חדש, גם כשהוא חוזר. אבל אם הוא אכל משהו שהברכה שלו זה שהכל או בברכות אחרות, אז פה כשהוא חוזר למקום שהוא הגיע מתחלה, חוזר לאורך הדרך, הוא צריך להגיד שוב פעם ברכה חדשה על האוכל. נכון מאוד. מה נכונה? שכל זה מדובר שהוא כבר התחיל את הסעודה, אז יכול הברכה להמשיך. דהיינו שהוא אכל כבר כזית מהמזונות או מהפירות. אבל אם הוא אכל אפילו או גם מהלחם. אם גם כזית הוא לא אכל, אז ודאי שהוא חוזר למקומו, הוא צריך להגיד גם אז ברכה חדשה.
מה
בין לקדוש?
באמת
זה עוד רגע. One thing at a time.
חדר מדרגות,
זה אפשר לבית שלו. חדר מדרגות, אם חדר מדרגות זה מקום שיכול להיות הבית, החדר של הבית שלו הוא פתוח, אז זה יהיה כמו בתוך הבית, אז כי הוא רואה את המקום שהוא אכל משם, אם יכול להיות מקום שאכל משם. אם הוא לא יכול להיות את המקום שהוא אכל משם, אז פה זה טיפה קשה. יש משמעות מאוד גדולה מהאדמו"ר הזקן, שהוא כבר יצא, אם יצא מהבית שלו, יצא מהחדר. בוא נגיד ככה, עיקרון הסברה היה שבעצם יצאת מהחדר, אתה כבר צריך להגיד ברכה חדשה אם לא רואים את המקום. עכשיו, מה אמרנו? שהיום כל אחד, כל הבית שלו, הוא חושב על הבית, הוא כאילו חושב לכתחילה על הבית שלו. כשיצא לחדר מדרגות, אז בזמן רגיל ודאי זה נקרא שהוא יצא מהבית, כי אפשר להגיד שהכוונה הכללית שהוא מסתובב בבית שלו עם כוס קפה זה גם לחדר מדרגות, זה בזמן רגיל. היום השאלה קצת קשה, כי הוא יוצא לחדר מדרגות, יכול להיות שהוא כבר מתחיל את הסעודה, הוא מתכוון, יכול להיות שאני יוצא מחדר מדרגות, וזה לא נקרא שהוא ממש יצא מהבית. אין לי תשובה ברורה, אבל אני ממחיש את זה. אם הוא ירד קומה בחדר מדרגות, אז פה ודאי יצטרך להגיד ברכה חדשה. הוא כבר יצא מהמקום, אם הוא יצא ליד הבית, כי בחדר מדרגות ליד הבית אפשר להגיד שזה קצת קשור לבית, גם הוא שותף בחדר מדרגות. אבל אם הוא כבר יצא קומה, זה כמו להיכנס למקלט, איך נראה לי? אפשר לסתם, אוקיי. אז זה נוגע קצת בברכות. אגב, רק צריך להזכיר פה שזה שאמרנו שבברכות מזונות והעץ, שחוזר למקומו, הוא יכול לסמוך על הברכה הראשונה, זה בדיעבד. אדמו"ר הזקן כותב שזה מחלוקת. הוא כותב שזה מחלוקת, בדיעבד, ספק ברכות להקל, אז לא להגיד ברכה חדשה. אגב, כאילו, מה יש לא להגיד ברכה חדשה, אבל נזכור שזה רק בדיעבד. עכשיו, עוד פעם, בנוגע הקידוש. אז בנוגע לקידוש, ככה, זה שאלה מה שהזכרנו בהתחלה, השבוע היה, שהיו לה הרבה כמה, שבאמצע אחד אמר לי שהוא הספיק לאכול כזית מהפת, ואז הוא ירד למקלט. אחד אמר לי שהוא נתן את ידיעת ידיים, ברגע שהוא נתן את ידיעת ידיים, ההזעקה, הוא השאיר את הכל וירד למטה למקלט. אז פה, השאלה היא, מה קורה פה? אז בסימן יש עין ג' סעיף ה', האדמו"ר הזקן כותב, שבעצם צפעל וכבר כותב, קריאתה לשבת עונג, מקום קריאה, שם תהיה עונג, שהמקום שעושים קידוש, שם צריך להיות גם הסעודה. חלק מהדינים של קידוש הוא שהסעודה יהיה במקום שעושים שם קידוש. ולכן בהמשך לזה, האדמו"ר הזקן כותב בסעיף ה', אדמו"ר הזקן הוא מהדעות פה המחמירים, יש פוסקים שצד יותר מכירים, אדמור הזה כן פה מהפוסקים המחמירים. הוא אומר, צריך לאכול במקום הקידוש לאלתר, אחר הקידוש. מיד אחרי הקידוש צריכים לאכול במקום הקידוש. מה זה מיד? אז פוסקים אומרים שזה כדי אכילס פרס, תוך 4, 6, 7 דקות, 8 דקות, 4, 6, 7 דקות, זה כדי אכילס פרס, תוך הזמן הזה של הקידוש צריכים לאכול את הסוגה. ואם לא אכל, עד לאחר זמן, קח לו זמן עד שהוא אכל, אז לא יצא ידי חובתו. וצריך לחזור ולקדש קודם שיאכל. ואין חילוק בין זמן קצר לזמן לא. לקח לו זמן, זה צריך לעשות עוד פעם קידוש. אבל אדמור זה כמסייג את זה. מתי זה מדובר? כשהוא לא התכוון לאכול מיד. אבל אם הוא התכוון לאכול מיד, אלא מאי שקרה אונס. הוא התכוון לאכול מיד, אלא מאי שהגיע איזה אונס. ולקח לו זמן. אז הוא יוצא ידי חובתו עם הקידוש, אבל זה בתנאי שלא יצא בינתיים. שלא יצא. אז אני מסביר את זה הדין, שהפלחה היא צריך לעשות כדי לאכול מיד אחרי הקידוש. אם לקח לו איזשהו זמן, אז זה בעיה. אם לקח לו זמן בגלל אונס, אז זה בסדר, הוא יכול לסמוך על הקידוש, אבל בתנאי שהוא לא יצא מהמקום. אם הוא יצא מהמקום, צריך לעשות פעם עוד פעם קידוש. הרבה לכן, באמת מצד הדין הזה, הרבה מנסים שיהיה להם מקום שנטיל את ידיים, ליד המקום שעושים שם קידוש. ואם לא, אז סומכים על זה, שכתוב שזה שיוצאים לעשות נטילת ידיים זה המשך של הקידוש, אז לא נקרא עסק. כך כותב כף החיים. אז עכשיו ממילא למעשה במקרה שלנו אחד עושה קידוש ולפני שהוא אוכל את הסעודה אז בעצם הוא יורד למטה, הוא יצא מהבית אז גם לקח לו יותר מכדי אכילת פרס, גם לקח לו תן לי 4-6 דקות, צריך לחכות 10 דקות כפי ההוראות, אז הוא עבר לו כדי אכילס פרס. וגם הוא יצא מהמקום שלו. אז יש לו שני הנקודות האלו ביחד, גם יצא מהמקום שלו. גם חיכה את הזמן, פה צייס השולחן כותב מפורש, מקרה כזה, אז הוא יצטרך להגיד שוב פעם קידוש. צריך לעשות קידוש שוב, כי הקידוש לא חל על הסעודה. אלא מאי? כל זה מדובר כשהמקדש לא שתה רביעית כי לצאת ידי חובת קידוש מספיק לשתות רוב רביעית רוב רביעית, רביעית זה 86 גרם 50 גרם יוצאים ידי חובת קידוש בדרך כלל, תלוי בגודל של הפה של הבן אדם, לא דוגמה אבל בעיקרון יוצאים ידי חובה ברוב רביעית 50 גרם יוצא ידי חובה אז אם הוא שתה רק 50 גרם ואז ירד למקלט לא יצא ידי חובת קידוש. אם הוא שתה רביעית שלם 86 גרם, אז הוא יצא ידי חובת קידוש. כי הוא שתה גם רביעית, רביעית קובע סעודה. נכון, זה בדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה, אדמו"ר הזקן כן כותב, אפשר לשתות רוב רביעית פלוס רביעית שלם. זה לכתחילה. לכתחילה רוב רביעית פלוס רביעית שלם, ככה יוצאים ידי חובת קידוש במקום סעודה. בדיעבד, גם בשתיית רביעית יוצאים ידי חובת קידוש. מילא, אם הוא שתה רביעית, הוא יצא ידי חובת קידוש, אבל הבני בית שלו לא יצאו ידי חובת קידוש. הם לא יצאו ידי חובה, כי הם לא, הם גם צריכים קידוש במקום סודן. אז יכול להיות שהוא לא יצטרך לעשות קידוש שוב, אבל הם כן יצטרכו לעשות שוב פעם קידוש. זה בנוגע הקידוש עצמו. נוגע לנטילת ידיים, אגב היה אחד שמעלי, שמיד אחרי קידוש הוא חילק לכל אחד מהבני בית שלו כוס מיץ ענבים כדי שאם מיד הוא תכנת שאולי יכול להיות אזעקה אז לא יהיה בעיה, אז כל הילדים שתו כוס מיץ ענבים אז לכל אחד היה קידוש במקום מסודר אחד שמתוכנן מראש אבל מי שלא תכנן כל כך אז אז פה יצטרך לעשות שוב פעם קידוש אם הוא שתה ידיים. ונוגע אחד שנטל ידיים, אז פה אם הוא שמר ידיו, הוא כל הזמן, אז בראש שלו, גם אם יש הפסק ארוך, בדיעבד הוא לא צריך לעשות נטיל הסדיים שוב. אם הוא קצת מסופק כמה זה היה, אז בעיק מקרה כזה עדיף שהוא ייטול ידיים שוב ולא להגיד ברכה. אבל בעיקרון, אם הוא שומר ידיים כל הזמן, אז הוא לא צריך, ליטול ידיים שוב. אם הוא, אם הלשון והשוכנה, אם הוא התפליק בשיחה, היה שם הרבה זמן, שכח מהסעודה, אז פה הוא יצטרך, ליטול ידיים שוב, בצייה כזה. כל זה בנוגע הזה, בנוגע הדינים של אלה של ההפסק שהיותר נפוצים. יש עוד הרבה דינים בהפסקים, כל מיני סיטואציות, אבל פה לכל פחות זה עיקרי הדברים. גם בדעה שיותר מחמיע ששתיים-שלוש מילים, לא יודע אם אפשר להגיד את זה בכל רעש גדול, שתיים-שלוש מילים לא כל כך בעיה. גם לדעה יותר מחמיע. גם הדעה, הדמות הזה מביא שתי דעות בנוגע לכרס ידיים, אחד שמכרס גם אם דיבר הרבה, אחד שמחמיע שגם אם דיבר קצת, אבל שתיהם זה רק עניין של לכתחילה כמה צריך להיזהר שיהיה סמוך לסעודה. אבל פה אנחנו מדברים מקשר בדיעבד, שהוא כבר דיבר. כבר היה דמטה, אז מקרה כזה, האם הוא צריך לטול ידיים שוב בברכה? אז פה, כל זמן שהראש שלו חושב העניינים, הוא ודאי לא צריך ברכה. ופאס גם לא צריך לטול, אם הוא שומע ידיו, הוא גם לא צריך לטול ידיים שוב. עכשיו נעבור בעזרת השם לנושא השני, שזה לא העניינים של המצא של השנה, המצא של כל השנים של בין המצרים, דין של בין המצרים. אז נתחיל בכמה שנספיק בעזרת השם, הזמן נקשר. ראשון נתחיל על הדין של השחיין. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל רק יסודות העניין. הדין שלא להגיד שחיינו בימי בין המצאים, זה מופיע בראש בספר חסידים, מאיר, הוא היה ראש תשובות הפוסקים של יהדות אשכנז, הוא זה שמביא את הדין, כל מנהגים בגלל אשכנז מבסים על הבריר סוף זמן הראשונים יחסית, הוא מביא את הדין הזה. למה שלא להגיד שחיינו בימים האלו? למה לא להגיד שחיינו בימים האלו? הסיבה שהם מביאים הוא שלהגיד שחיינו וקיימנו לזמן הזה, זה זמן של פורענות, זמן של צרות, זה לא לזמן להגיד שחיינו וקיימנו וקיימנו לזמן הזה. הבית יוסף, שמדבר על זה, הוא מביא את הדין הזה, הוא מסייג שהדין הזה זה רק משחיינו שאפשר לדחות אותו, בגד, אפשר לא צריך לקנות בגד עכשיו, אפשר לחכות, פי לא צריך לאכול את הפי עכשיו, אפשר לחכות. אבל שחיינו שאי אפשר לדחות כמו הוא מביא, כמו בפדיון הבן, אז פה מותר להגיד שחיינו, במקרה ששחיינו שאי אפשר לדחות. כך הוא פוסק באמת בשולחן מלא. פה זה אחד מהדינים שגם ליוצאי ספרד, גם בשבילם הדין של שחר בתוך השלוש שבועות קיים. כולנו יודעים שהם מקלידים מאוד, רק שבוע שחר בו וכו'. אבל שחיינו, השולחנה כבר כותב, הוא כותב, טוב להיזהם ונאמר שחיינו בין המצרים, הפיליון, המחוש. אלא מאי, שיש הרבה שחלקו על הדין הזה, שאמרו שאפשר להגיד שחיינו. באת אז, אז אומר, שחיינו, מה אמרנו שיכול להיות, אם אתה לא תספיק להגיד את השחיינו, זאת אומרת משהו שעכשיו זה הזמן ויכול להיות שלא תספיק, אז את מותר להגיד את השחיינו. יש גם דין של פרי שיקלקל, משהו כזה, אז אפשר להגיד עליו את השחיינו. באת אז ואומר, שאחד יכול לחשוב, אולי יחמנה אצלנו ימות, על מנה לא יהיה לו זמן להגיד את השחיינו, אז אחרת אז אומר, שמותר, יהיה מותר להגיד שהחיינו, בגלל המחשש הזה, בגלל המחשש הזה אולי ימות, שצריך עכשיו להגיד את השחיינו. בא הספנים אחרים ואומרים, אם עכשיו אחד מתחיל לאכול עם חשבונות כאלו, הוא ממש פותח פן לסטן, שהוא חושש שימות וזה, אז עדיף לא להגיד את השחיינו ולא לפתוח פן לסטן. גם גש, הוא בא ואומר, טענטיין אחרת, מה הבעיה? בימי אבלות, מותר להגיד שחיין בימי אבלות. למה? מה המקור שלו? אחד שקיבל יושה, אז הוא מבאר ככה שחיינו. אז מילא הוכחה הקרויה שבימי אבלות מותר להגיד שחיינו, אז למה שעכשיו לא נגיד בכלל שחיינו? מנגד, יש כאלה שטוענים שיהיה אפשר להשוות, שתלוי מה המקום של השחיינו. פה זה אותו זמן, השחיינו זה אז, אז הגיע יושה. אבל במשהו שפרי או נכון או בגד, אתה יכול לדחות את זה, למה צריך להגיד לך לעשות את זה עכשיו, לא משהו של עכשווים. אז זה בנוגע עצם עניין של שחיינו. אגב, יש גם ספר קטונת יוסף, הוא טוען טענה אחרת, בסדר, תקנה בגד, תאכל פרי, אבל אל תגיד שחיינו, וזהו. פתרנו את כל הבעיות, אפשר לקנות את הבגד, לאכול את הפרי, ולא להגיד שחיינו, ככה פתרנו את כל הבעיות, כך הוא טועה. אבל רואים מפורש מהספר חסידים ומפי עץ חיים ואחרים, שזה לא עוזר, הבעיה היא להגיד עצם השחיינו. אגב, כבר מדברים על זה, הכנסת הגדולה הוא שהיה לו שאלה מעניינת. אחד לקח פרי חדש, הוא אמר לה ברכת העץ, הוא אמר ככה, פתאום הוא תפס שזה פרי חדש. אז הוא שואל, באמת, מה לעשות עכשיו? לאכול את הפרי, לא לאכול את הפרי, מה הוא יעשה עכשיו? אז הוא אומר, במקרה כזה, לא לאכול את הפרי, אז יש בעיה של ברכה למחלה, וזה הרבה יותר חמור מלהגיד ברכה שחיינו בתוך הזמן הזה. ואז הוא נתן נגד, הוא כבר יגמר אותו, לא להביא את עצמך למצב של לאכול פרי חדש. או של להגיד שחיינו, פה הוא כבר הבאת את עצמך למצב. כן, הוא אומר, תגיד עכשיו שהחיינו, למרות שזה אחרי הבאה, ותאכל את זה תפיל. מה? הוא לא, הוא מתכוון על פי הזה.
אה, אבל האם הוא מתכוון בכלל?
אם הוא מתכוון בכלל זה משהו אחר, פה הוא מתכוון על פי הזה. נכון, אם הוא מתכוון בכלל, אולי זה יהיה פתרון, פה הוא מתכוון על פי הזה. הוא לא יכול לאכול פי אחר, זה לא יעזור לו, כי הוא מקבל חי, זה היה זה. אז עכשיו, בנוסף לכל זה, יש למגנבון מביא דיון מה קורה בנוגע השבת. מגנבון מביא שמספר חסידים אחרים, המשמעות היא שבשבת מותר להגיד שחיינו. אגב, אלי רבא, הוא אמר, בשבת מותר להגיד שחיינו הפירות, לא בגדים. למה? הוא רוצה שהסעודת שבת יהיה יותר יפה. אבל למעשה, פי עץ חיים, בכסרא איזה, הם כותבים לו, שחיינו, כל השלוש שבועות לא להגיד שחיינו. ולכן, למעשה, זה המנהג שלנו מבוסס פה על כתבי האריזה, שגם בשבת לא אומרים שחיינו, כמו שמסתכלים בעליון ואומרים שכתוב מפורש, בשלוש שבועות כתוב, גם בשבת לא אומרים שחיינו. יש אחרים שאומרים שכן אפשר, אבל הפסק שלנו זה בכסרא איזה, שלא אומרים שחיינו גם בשבת. עכשיו נעבוד על עוד דין בימים האלו. שאלה היא מה מותר אסור לקנות בימים האלו. אז כמו שהזכרנו קודם, אז עניינים בנגיע בגד חדש, אז עניינים שצריכים לברך עליהם שחיינו, לא קונים בימים האלו, בהם שצריכים לברך עליהם שחיינו. זאת אומרת, בקרון, בגד יותר יקר, בגד יותר יפה, ומאוד מושקע, אז כדאי לא לקנות בימים האלו בכלל. עכשיו אבל, בנוסף לזה, יש דין של תשעת הימים. שבתשעת הימים השוכנך אומר שאסור כלים חדשים, זאת אומרת, בגדים חדשים אסורים. זאת אומרת, גם יהיה מצב שאחד קנה בגד לפני תשעת ימים, קנה את זה לפני שלוש שבועות, וזה מונח אצלו במגיעה. עכשיו הוא רוצה ללבוש את זה פעם ראשונה בתשעת הימים, זה אסור. לפי הספרדים בשבוע שחרבו, לפי האשכנזים מראש חודש, מראש חודש והלאה אסור, אסור לו לבוש בגד חדש. ולכן כדאי להזכיר שהנעליים של תשבו, כדאי לזכור, כל אחד פעמים מגיעים שאלות, ביום ערב תשבו, נזכרים שזה שנגמר, צריך לקנות חדש וכל זה, צריך לזכור לפני, אז לפני נעליים, לקחת נעליים פשוטים זה לא בעיה, נעליים בכלל זה לא בעיה של שחיינו, תוך השלוש שבועות מותר לקנות אותם, מילא, זה אפשר לקנות, אז זה לקנות לפני תשעת הימים שלא ייכנס לתוך ביום, של ערב תשבו. בנוסף לכל זה, בגמרא מובא, כשהרמב"ן לומד את הגמרא, שמי שמגיע אב, אז למעטים במשא ומתן לבנות ולנטוע. זה דברים שממעטים מי שנכנס אב, ממעטים במשא ומתן בעסק, ממעטים בבנייה, ממעטים בנטייה. עכשיו, הירושלמי אומר שאיזה מסע ומתן מדובר פה? זה מדובר מסע ומתן של שמחה. מסע ומתן של שמחה. אבל מסע ומתן רגיל מותר. בבבלי זה לא ברור. לכן יש מחלוקת. בגלל שפוסקים בבבלי, מה הדין במסע ומתן רגיל? למעשה, הלכה נפסקה שמסע ומתן רגיל, שלא של שמחה, יהיה מותר. ואת צריך פנסה וכו'. עכשיו, אבל מילא, אבל מה נקרא בתוך הגדר של בנייה של שמחה? אז השולחן ערוך כותב לנו ככה, שבניין של שמחה זה בית חתנות, וגם אבל פחות מזה גם בניין של ציור וכיור, נטייה של שמחה, זה דברים כזה. מילא מה שקורה לפועל ככה, נדבר קודם על מסע ומתן של שמחה. מה זה מסע ומתן של שמחה? זה דברים שגורמים שמחה, שזה תוספת בוא נגיד בדברים חשובים, וזה יש איסור בתשעת הימים לקנות אותם, אם לא בכמה מקרים ספציפיים שנפרט בעוד רגע. או מה אסור? דוגמה, כלי כסף, מכונית חדשה, מזגן, מקרר, דברים כאלה שקונים אותם גורמים שמחה, יש בעיה לקנות אותם בתשעת הימים. מתי מותר לקנות אותם? אם זה לצורך פנסה, או זה במקום צר וחולים. טוב, היום מזגן יכול להיות גדר של צר, אז לכן יהיה מותר לקנות אותם. אבל בעיקרון, אם יבוא גדר של צר וזה, אז יהיה אסור. עוד דבר, אם זה יהיה דבר האבד. דבר האבד, אז גם יהיה מותר. מה נקרא דבר האבד? אם זה נמצא במבצע, אז במילא זה נכנס לתוך הגדר של דבר יעבד. אם זה דבר יעבד, אז יהיה מותר לקנות. זה גם נותן חוזרים למה שדיברנו קודם על לקנות בגדים, שנסו לקנות כשיש בגד מאוד חשוב בגלל יד ששחיינו, אבל דברים שנמצאים בסלי, במחירות, במאוד זולים, אז יכול להיות שזה נכנס לגדר של דבר יעבד ויהיה מותר. אבל גם בדבר העבד שמותר לקנות אותו כשנמצא במחיר מאוד מוזר ולכן מותר לקנות, עדיף וכדאי, אם אפשר, פרטי מהמוכר, יהודי השמיים, לעשות איתו תנאי שהוא קונה את זה, אבל ההתחלות הקניין יהיה רק אחרי תשעת הימים. או שישלם לו צ'ק דחוי, או שהוא עושה תנאי שזה לא נכנס לרשות שלו עד אחרי תשעת הימים. גם הוא לוקח את זה, אבל עד אז הוא רק שומר את זה בשביל המוכר. ככה יהיה יותר קל שזה לא יהיה ממש קניין של שמחה. כן, פוסקים שכותבים שיעשות חצי חצי, חצי נכנס כבר עכשיו לשלו, חצי נכנס אחר כך. או ככה או ככה, אבל כאן משהו, מה שאפשר למעט פה זה מאוד חשוב. עכשיו, בנוגע לבניין, אז אמרנו קודם שבניין של שמחה אסור בתשעת הימים. מה זה בניין של שמחה שאסור לעשות בתשעת הימים? אז הפסקים אומרים זה מדובר לצבוע את הבית או לשים קרמיקה בבית, זה אסור בתשעת הימים, כי זה עניין של שמחה, בניין של שמחה. אבל יש כמה מקרים שיהיה מותר. מה נקרא? אם הוא עושה, אם הוא בונה כדי לעשות, לשפץ, להביא אחד את הבית, לעשות את הבית יותר יפה, אז זה אסור. אם הוא נמצא במצב שנתנהגו בבית, פשוט אין מקום בבית, והוא חייב את המקום החדש, אז פה יש. יכול להיות שזה לא מסם למרסם, פה יש קצת יותר כולה להכין קצת. גם אחד שעושה את זה בשביל פנסה, אחד בוא נגיד, בונה וסוחה דירות ודברים כאלה, אז פה עושה את זה בשביל פנסה, אז יהיה מותר לו לעשות את זה, אבל עדיין, זה לא מסם למרסם, זה לא סימן טוב. משנבריאות גם כותב שאם אחד יש לו קבלן לגוי, אז הוא שולב לכבר על הפרויקט, הוא משלם לו בשביל הפרויקט. הגוי כבר רוצה לעשות את זה עכשיו. אז הוא צריך לנסות לכנע את הגוי לדחוק את הזמן פעולה שלו, את העבודה, עד אחרי תשעה ימים. גם לשלם קצת כסף בשביל זה. הגוי לא מסכים, אז אין מקרה כזה, אני לא מדבר. אבל שוב פעם, מה מדובר פה? בעיקר האיסור זה צביעה וקיים מכאן דברים שלוי. אם זה דבר יסודי בבית, בניית עצם הבית, אז פה האיסור לא חלה. וגם אם משהו יתקלקל ורוצה לתקן אותו, זה יהיה מותר גם. נגיע אמרנו גם נטייה של שמחה. נטייה של שמחה זה טיפה יותר חמור. נטייה של שמחה זה לשתות אילנות ולעשות פרחים ודברים כאלה שמביאים שמחה לאדם, אז זה אסור לעשות בתשעת הימים, כי זה כאן נטייה של שמחה. אם רוצה לקצח את הדשא, אז יש שיעור מהרבה של פיינשטיין, שהוא אומר ככה, אם פשוט הדשא מאוד ארוך וצריכים לעשות להוריד את זה קצת שאפשר ללכת שיהיה נורמלי, אז מותר. אם רוצה להוריד את הדשא כדי שיהיה יותר יפה, אז פה זה פשוט רק בצד הטעם של יופי, אז שוב פעם נכנסנו לבעיה. שמעתי שיעור מרב יעקב יוסף, שהוא אומר ככה, הוא אומר, יש מקרה אחד שכן מותר לעשות גינה. מתי? הוא אומר, יש מקרים שבונים קבלן בבניין, והעירייה או המדינה, את הטופס 4 הם לא נותנים עד אחרי שהגינה מוכן. רק כשהגינה מוכן, אז הם נותנים את הטופס 4. אז פה, אם לא יעשו את הגינה, זה דבר עבד, כל יום שלא נכנסים, לא מקבלים כסף. אז פה, זה דבר עבד, יהיה מותר לעשות את הגינה. זה מקרה יחיד שכן יהיה מותר לעשות את הגינה. בגלל שזה דבר עבד. עכשיו נבוא לדין אחר של תשעת הימים, נבוא לדינים של בשר ויין. אז ככה. דבר ראשון, הראשונים, הקולבוי, האגודה, הרמב"ן, הם אלה שכותבים את המנהג לא לשלול לאכול בשר ולשתות יין בימים אלה. בעצם יש שלוש שלבים במנהג. השוכנות גם מביא את השלוש. יש כאלה שאומרים מי 17 בתמוז, כבר לאחרים. יש כאלה של המנהג שלנו, מי יש חודש אב. יש כאלה מי שבוע שחל בו. ככה שוכנות מביא את השלוש דיות. המנהג שלנו מי יש חודש אב. עכשיו, נתחיל עם יין. אז בנוגע יין, לא שותים יין בתוך הימים אלו. בא המאמר ואומר ככה. מה אומר שעכשיו כשבאים לא לשתות יין, ברור, גם לא יין, לא יין צמוקים וכו'. באה השאלה שתמיד יש כשאחד בא לעשות הבדולר, אז מה אמור לעשות? אז האמור אומר שאחרי שהוא שותה את היין, השוכנות סובר שאפשר בשביל מצווה מותר לשתות את היין. האמור אומר ככה, שאם יש ילד, תינוק, להביא את הילד לשתות. ואם אין ילד, אז גדול ישתה את הילד. נרחיב על הדין הזה רגע אחד. באיזה ילד מדובר? שהרמ"א אומר שלהביא את הכוס יין לילד לשתות. אז מסבירים האחרונים שמדובר על ילד שהוא מבין, הוא שייך לברכות, ולכן כשהגדול אומר את הברכה בפי הגפן, הוא מוציא אותו ידי חובה, כי הוא כבר שייך לברכות, זאת אומרת, מעל גיל 5, שהוא מבין מה זה ברכה, אבל מי מברכים ושצריך לברך, שמברכים להשם, 5-6, אבל שעוד לא הגיע לגדר של אבלות על החורבן. ככה הקדש של כמה אחרים. עוד להגיע לגדר של אחדות החורבן, ממנה מותר לו לשתות יין. עד איזה גיל זה? כל אחד יכול להגיד מה הוא חושב. אז יש כאלה שכותבים 8, 9, הייתי אחד מהגדולים בבני ברק, הוא כתב, הוא מדבר על ילד שמבין טויסטיס. איך הוא אומר, זה ההגדרה. שילד שמבין טויסטיס, אז הוא כבר שייך להבין. זה לא הייתי כתוב 8, 9, זה בערך הגיל. אוקיי, נגיד את זה בעוד רגע אחד, בן 11.
לא היה
בגיל 11. כן, נגיד את זה בעוד רגע. עכשיו, שאם... אם אין תינוק בגיל הזה, בין 5 ל-9, אז ככה. אם אין תינוק בגיל הזה, 5-9 בערך, אז יש, הרי השולחן כותב, שיעשו הבדלה על בירה. אני לא חושב שאני כותב את זה. כנראה מזה הגיע המקור למנהג של אלה שנושאים על בירה. ומה יצא אנחנו לא עושים כאן? זה המחשב החשוב שאני כותב. חשוד שלום חיים, הוא כותב, ברגע שאין ילד בגיל הזה, אז כבר חושבים לדין של הרמה שגדול יעשה. אבל הרבה אחרונים סוברים לו, שאם אין ילד בגיל הזה, יעשה ילד עד גיל בר מצווה. למה? כי פועל ילד עד גיל בר מצווה זה לא שלמות הדעת, עדיין פחות חיוב, יותר אבלות, פחות אבלות מאשר מבוגר. לכן עדיף שילד מ9 עד 13 הוא ישתה את היין מאשר גדול. והזכירו פה את הסיפור שמחנימה יוזב שטוב שם לקחת, כך כתוב, רציתי לשאול אותו, לא הספקתי, אבל כך כתוב שטוב שם המחס. אז הוא היה אצל הרב, לפי החישוב תו של המחס, הוא יבוא להיות בן 11, אז היה בסימן שהוא ישתה את היין של הבדלה. זה פחות או יותר הסיפור. אז פה אם, עם הישראל, שגם ילד מעל גיל 9, הוא גם שייך לעניין הזה לשתות את היין. אבל בהחלט, אם אין ילד בגיל הזה, אז גדול ישתה את כוס יין של הבדלה. כמובן גם לא צריכים, אין עניין להביא את הכוס יין לבד, אם יש בן, אז אפילו לשתות. יש כאלה שבאים, נותנים את זה לילד, אז מה הם עושים? הם עושים כוס מצנבים. זה לא פתרון להביא כוס מצנבים. מצנבים זה פחות מיין, פחות חומה מיין לעשות הבדלה כוס מצנבים. עדיף שהגדול יעשה הבדלה יין, בשתי יין, מה שיעשה את זה במשהו שמה יותר נמוכה. עכשיו, זה בנוגע היין. עוד דין אחד בנוגע היין, זה דין, שלפעמים מכניסים יין או פרט מיץ ענבים לתוך אוכל. אז המאפיות, המאפיות הלחמניות מזוינס, כל השנה הם מכניסים מיץ ענבים לתוך הלחמניות. כשמגיע השבוע של תשעה באב, הם מחליפים את זה. לא להכניס מיץ ענבים לתוך הלחם מזיינס, שזה יהיה מיץ תפוחי, מיץ פירות אחר בתוך המזיינס, כדי שלא להכניס יין לתוכה. עכשיו, פה בדין הזה זה בעצם קצת תלוי. אם זה לא בטל ב-60 וניכר הטעם, או שניכר הטעם, של יין שהכניסו לתוך האוכל, זה הרבה פוסקים אומרים שזה בעיה. אמנם יש פוסקים שמכירים, בפרט בדיעבד אומרים שיין שהכניסו תוך הדג, תוך הפסטה או משהו כזה, זה לא יהיה בעיה, זה לא יין שמשקר וכולי, וזה לא שמחה, אבל יש גם פוסקים שכותבים שעדיף להחמיר בימים אלה, לא לשפוך יין, לא לשים יין תוך הדגים ותוך הפסטות וכיוצא בזה. בנוגע הבשר, ראשון, השולחן ערוך כותב, את הלשון הזה, כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו איסור, פורץ גדר הוא, ונשכנו נחש. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, מי שאוכל בשר בימים אלה. עכשיו, בנוגע הבשר עצמו, אז אם זה בתוך קדירה שבישלו בה בשר, אז מותר בתשעת ימים. אם נחנפה תוך האופן קצת בשר, אז נובע שצריך לראות אם זה בטל ב-60 או לא בטל ב-60. ככה צריך לעשות. עכשיו, יש גם מקרה, שגם סודת מצווה, חברים שמותר לאכול בשר. יש ברית מילה, אז תמיד יש השאלה שהם מזמינים לברית מילה, אז השאלה היא, מותר לאכול בשר בברית מילה, אסור לאכול בשר, איך בדיוק מסתכלים בזה? אז דבר ראשון צריכים לדעת שיש שני שלבים, גם בשביל האשכנזים. יש שבוע שחל בו, ויש שבוע ראשון של תשעת הימים. שנה עד שבת, ולפני שבוע שחל בו, ומשבת, מיום ראשון שני, שיש שבוע שחל בו, אז יותר חמור. ובזה יש מחלוקת. במילה אחת נגיד מחלוקת. הדעה היא שכולם מסכימים שמי שלא מגיע בשביל האירוע, ולא היה מגיע בדרך כלל, אין לו לבוא לברית לאכול בשר. תמיד ברית מילה יש אנשים שמגיעים רק בשביל האוכל. מי שמגיע רק בשביל האוכל, אז שהוא ייקח מנת דגים ולא מנת בשרים. זה ברור, לכן עדיף תמיד שיהיה בברית מילה, והם אלה מנות דגים בשביל אנשים שהם ספק אם מגיעים, בשביל מה הם מגיעים. עכשיו, מי שמגיע בשביל הסעודה עצמה, אז ככה, בשבוע הראשון דת הימה היא שכל מי שבדרך כלל היה מגיע לברית מותר לו לאכול בשר, זה דת הימה. ואז אבל בשבוע שחל בו רק כל מי שפסול לעדות, זאת אומרת עד שני ושני, עד בן דוד, פלוס עוד 10 הם שמותרים לאכול בשר בברית, בשבוע שחל בו. פי הרמה יש כאלה שמבינים פשט ברמה, גם העשר זה כולל הקרובים. זה דת הרמה. דת הלבוש הוא, זה אחיד. כל הזמן מותר הקרובים עד בן דוד ראשון לאכול בשר, פלוס גם צד אבא, גם צד אמא, פלוס עוד 10. זה דת הלבוש. ומקונטרס אחרן, בהלכות שבת, סימן יש להם דרך, משמע מהדמור הזקן מאוד מאוד כמו השיטה הזאת של הלבוש. הדמור הזקן מאוד מפרפר בשיטה שלו, משמעות היא שהדמור הזקן מאמץ את השיטה הזאת בכל פחות בצורה רצינית, נראה שיש מקום לשיטה הזאת מדברי הדמור הזקן שם. לכן, למעשה, בשבוע שחל בו, מותר, אפשר לסמוך על הלבוש שעשר קרובים פלוס הקרובים מותר להם לאכול בשר, בשבוע שחל בו. בשבוע הראשון, זה כבר, אני לא יכול להכריע בזה, יש כאלה שיגידו כל מי שיבוא בדרך כלל מותר לאכול בשר, יש כאלה שיגידו שלפי המגן אברהם, המשמעות הוא שאם פוסקים כאן כמו לבוש, גם פה צריך לפסוק כמו לבוש, וזה כבר צריך הכרעה לכל מקום לגופו של עניין. אם יהיה כל הקרובים או רק הקרובים פלוס 10. עכשיו נעבור לדין של בגדים מגועצים בתשעת ימים. אז בנוגע ללבוש בגדים מגועצים בתשעת הימים, בעצם יש פה שני דינים. דין ראשון הוא שיש עניין בפסוק רואים שיש נקרא בגדי עבר. הפסוק אומר שיש עניין בגדי עבר. מילא יש עניין בתשעת הימים לבוש בגדי עבר. זה דבר ראשון, לבוש בגדי עבר. דבר שני, יש גם חוץ מזה, לבוש בגדי עבר, זאת אומרת בגדים לא מכובסים, חוץ מזה, יש גם איסור לכבס בגדים, גם אם הוא עושה את זה בשביל אחרי תשעת הימים. אחד יהיה לו מכבסה, ויגיד, אני עושה כביסות, אבל לא בשביל עכשיו, בשביל אחר כך. זה גם בעיה. למה? כי זה מלאכה וזה השוכנח אומר שזה עניין של שיח דעתו מהאבלות. בכלל יש איסור, בוא נרחב לחפש בגדים, לגהץ בגדים, יש בגדים שאולי כמו בגדי פשטן שיש יותר כאן, אבל בעיקרון בכללות הכל נכנס לאיסור. לא לחפש, לא לגהץ, הכל נכנס לאיסור. לפעמים אפשר להיכנס לפרטים מסוימים, פה אפשר למצוא כולה, פה אפשר למצוא כולה בשעה סבכה, אבל בגדול, הכל נכנס לתוך הגדר של האיסור. יותר מזה, גם אסור לתת את הבגדים לכובסת עיניים יהודיה. כובסת גויה, הוא יביא לה בגדים, וכשממנה לכבס בשבילו. גם זה אסור בתשעת הימים. וגם הפוך, אם גוי יביא לו בגדים לכבס בשבילו, זה גם אסור בתשעת הימים. רק בזה המשנה ברורה כותב שבאים זה ניכר שזה בגדים של גוי, לא בגדים יהודים. אז אין פה חשש של מאיס עין. או מקרה שפשוט הכובס הוא צריך את הפרנסה כדי חיה, אז יהיה מקום להקל לכבס בגדים של גוי. זה עכשיו מנגל לבוש בגדים, זה לכבס בגדים. מנגל לבוש בגדים מכובסים, השולחן ערוך כותב, אסור לבוש בגדים בשבוע הזה. איך השולחן ערוך כותב? בשבוע. הרמ"א אומר תמיד, לא רק השבוע שחל בו, מתחילת החודש. עכשיו, בא הדין ואומר, אסור לבוש בגדים שמכובסים. אלא מה, באו אחרוני זמננו, לא כולם, אבל רובם, יש כאלה שחוקקו על זה, ואמרו שאפשר לעשות פטנט שהבגד לא יהיה מכובס ממש, לא יהיה בגד חדש, יהיה כבר בגד ישן. מה היה לו? שאפשר לבוש את הבגד לפני תשעתם. אפשר גם לבוש חולצה על חולצה על חולצה, כמה חולצות אחת על השני. למה יש גמרא בשבת שאומרת שאפשר להציל לבוש כמה שכבות של בגדים ועדיין ניכר שזה בגדר בגדים? אז פה כמה חולצות אחת על השני. כמה זמן צריך ללבוש את החולצות אחת על השני? אז פה אין פה הגדרה מדויקת, אבל הנקודה היא שזה יהיה ניכר שהבגד לא חדש. אם הבגד יהיה חדש כמו קודם, לא עשינו שום דבר. הרעיון הוא שילבש את זה קצת, שזה ייראה שהבגד טיפה מלובש. יש כאלה שאומרים חצי שעה, שעה, שקמים לפי טיפה פחות, אם זה כבר ייראה שזה מלובש, כל אחד לפי עניינו. יש בגדים עליונים, ויש גם, גם מכנסיים כמובן. בנוגע בגדים שצמודים לגוף בגביים, אז פה בעיקרון זה פחות נחוץ. כי הסיבה למה מחליפים אותם, בגלל שהראשונים שלבשו קודם כבר הם מלאים זהה ולא מתאימים בכלל. ממילא אין פה חיוב ללבוש, להכין את זה לפני. יש כאלה שאומרים שכדאי לכל פחות לזרוק אותם על הרצפה. אני יכול להגיד שזה חובה, אבל יש כאלה שאומרים לזרוק אותם על הרצפה, שזה לא יהיה ממש חדש, ויש כאלה שאומרים שגם זה לא צריך לעשות. חוץ מזה, יש גם סדינים ומגבות. בגלל סדינים, אז מובן בפוסקים כותבים שגם סדינים שלא להחליף סדינים באמצע תשעת הימים. אלא מה הייתי שיש כאלה שכותבים שבשביל שבת מותר להחליף את הסדינים. כמו שמותר בשביל שבת לבוש בגד חדש, בגד לא חדש אבל נקי מכובס, אותו דבר בשביל שבת מותר להחליף את הסדינים. גם אחד יש לו אורח, הוא לא צריך להביא לו סדינים ישנים ולכלכים, הוא יכול להביא לו אורח סדין מכובס. ככה כולם כותבים את זה, גם אלה המחמירים הכי גדולים בהלכות לבנים שמותר להביא את זה. הייתי אחד שכותב, שאם נגיד, רק צריך להגיד לו איך שזה מכובס, אם איך יכול להוריד את זה על הרצפה לדוח הזה אם הוא רוצה. אבל היום מסכימים שזה, למה אותה להביא את זה לא איך? למה? כי גדול הכנסת אורחים זה יותר גדול מהדין הזה, לכן הכנסת אורחים זה מותר. נגיע מהגבות, יש כאלה שאומרים ש... כמו בגדים הצמודים לגוף שלא צריכים, יש כאלה שאומרים שצריך לעשות משהו לפני זה. הייתי אחד שכתב שרק נגב את הידיים על המגבות קצת לפני, זה כבר יהיה טיפה משומש. בנוגע בגדים של ילדים, אז פה, לא ראשון, האיסור של לכבס בגדים מתחיל מתשעת ימים. להעמיד כביסה, אפשר להעמיד את הכביסה האחרונה, שרוב הכביסה העיקרית יהיה כבר לפני השקיעה, ואז אפשר שם למרות שמכונה, זאת אומרת, בהתחלה יהיה לפני השקיעה, למרות שזה ממשיך תוך הלילה, זה יהיה בסדר. עכשיו לגבי בגדים של הילדים, פה נכנסנו קצת לעניין טיפה מסובך, מה מותר ומה אסור. יש פה המון המון דעות. למעשה, הרמ"א כותב ככה, בגדים ילדים שהם מהמחבר משמעו יותר לחומרה. מהרמ"א טיפה לכולם, הרבה יותר לכולם באמת. ויש לנו ילדים קטנים שעושים במכנסיים וכיוצא בזה, לא צריך אפשר לחפש בשבילם בגדים. זה הוא כותב. ואז הוא מוסיף ואומר, יש אומרים שגם ילדים יותר גדולים מותר גם בשבילם לחפש בגדים. אבל הוא לא נותן דין, ומילא זה נותן מקום לכולם לדון מה בדיוק הכוונה. יש כאלה שאומרים שהכוונה היא עד גיל 6. הייתי בשם אחרים שכתבו שעד גיל 8, שמבינים מהבינות, אז הייתה דין. הפרימי גדים הוא מכיר. הוא אומר, עד גיל מביס ומותר לחפש בגדים בשביל ילדים בשעת הצורך. ככה פרימי גדים כותב. חוץ מזה, יש עוד מחלוקת. המחלוקת היא, מתי צריכים להחמיר בשביל ילדים? רק בשבוע שחרבו, או גם מיוש חודש. יש אחרונים שאומרים ככה, יש אחרונים שאומרים ככה. לכן, יש מחלוקת לכל הכיוונים. למה זה ככה? עדיף שיהיה מוכן בשביל הילדים כמה שיכול לפני תשעת ימים. בפרט ילדים גדולים ששייכים לחינוך, שם צריכים להחמיר יותר. בשעת הצורך אפשר להקל בילדים, בפרט בשבוע הראשון, לא בשבוע שחל בו. בשבוע הראשון עד שבת יש הרבה יותר מקום להקל. אחרי שבת כדאי להחמיר בילדים אחרי גיל חינוך. עכשיו, אם אחד רואה שהבגדים שיש לו זה לא מספיק עד תשבת, והוא נמצא ביום שישי עד שבת, נגיד. אז עדיף שהוא כבר יעשה את הכביסה ביום שישי, שזה יהיה שווה ביותר תמיד בשביל ילדים מותר לחפש ביום שישי, מאשר שיחכה עד שבוע הבא, ואז לא חוסקים אומרים שאין לחפש בשביל ילדים. אין חיוב אבל לקנות בגדים חדשים בשביל ילדים. אפשר להשתמש במה שיש, אחד יבוא, בסדר, ילך עושה קנייה גדולה, צריך מלאי בשביל כל ילדים תשעה ימים, זה המון בגדים, לא צריך לעשות את זה. אבל כמובן, כמה שאפשר, כדאי להחמיר בזה. יש עוד כמה דינים פה, אז זה פחות או יותר העניין. רק נסיים בדבר אחד שבנוגע, נראה שמה שהזכרנו בה, לא הזכרנו את זה, אבל הוא שידבר על זה קצת על הטיולים בימים האלה. רק נסיים בזה, שבעצם ודאי בתשעת הימים עצמם כדאי להחמיר, יש להחמיר לא לעשות טיולים. בימים האלה, עד תשעת הימים, אז מצד אחד יש לנו מה שכתב רב חיים בלאז'י. שאומר, כתב שעשו הסכמה ותקנה בכוח תורתנו הקדושה שמשבעה עשרה בתמוז עד תשעה באב אף אחד לא ישו יהודי לא ילך לגנים, לגנות, לפרדסים, לטיולים, אספת הים, בנה וכו'. למעשה, לא מחמירים בזה בשלוש שבועות, רק בתשעת ימים. אבל כדאי, גם כשמכירים, שזה יהיה מונח מול העיניים, שגם אם מכירים קצת, שידעו שהכל צריך להיות בפרופורציה. אני אסיים שיוצא שהימים האלו, שימים האלו שיפכו לששון ושמחה, יוצא ממצר אל המלחה. Thank you.